שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 423, מאמר ההירות, אנחנו נמצאים בכותרת, אהרי רבים להטות. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור, תשאלנה כאן. אז שוב, ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 423, מאמר ההירות, בכותרת, אהרי רבים להטות. והנה הכתוב אומר, הרי רבים להטות. זאת אומרת, שבכל המקומות שיש לנו מחלוקת בין יחיד לרבים, אנו מחויבים להכריע הדבר לפי רצונם של הרבים. הרי מפורש שיש זכות לרבים להפקיע את חירותו של היחיד. אולם יש לנו כאן שאלה אחרת, עוד יותר המורה, כי לכאורה, החוק הזה עומד להחזיר את האנושות לאחור, ולא קדימה. כי בעת שרוב חברי האנושות הם הבלתי מפותחים, והמפותחים הם תמיד מיעוט הקטן, ואם אתה מכריע תמיד כרצונם של הרבים, שהם הבלתי מפותחים ונמהרי הלב, נמצא שדעתם והפצם של החכמים והמפותחים שבחברה, שהם תמיד המיעוט, לא יישמע ולא ייפקד. הרי אתה חותם את האנושות על נסיגה לאחור, כי לא יוכלו להתקדם אפילו פסיעה קטנה אחת קדימה. אמנם, כפי המתבאר במאמר השלום, דיבור המתהיל חיוב הזהירות בחוקי הטבע, שמתוך שנצטוונו מפי ההשגחה לחיות חיי חברה, אם כן, נעשינו מחויבים לקיים כל החוקים הנוגעים לקיום החברה. ואם אנו מקלים בשיעור מה, ינקום הטבע בנו ויטול נקמתו מאיתנו כדרכו, בלי שום הפרש, אם אנו מבינים טעמי החוקים או לא. אם לא, עיין שם היטב. ואיננו הרואות שאין לנו שום סידור לחיות בתוך החברה, זולת על פי החוק של אהרי רבים להטות, המסדר לנו כל ריב וכל פגע שבתוך החברה, באופן שהחוק הזה הוא המכשיר היחידי הנותן זכות קיום לחברה. ולפיכך נבחן משום זה בין המצוות הטבעיות של ההשגחה, ואנו מוכרחים לקבלו עלינו ולשומרו בכל הזהירות בלי כל התחשבות בהבנתנו. והוא דומה לשאר המצוות שבתורה, שהם כולם חוקי הטבע והשגהתו יתברך, אשר נתונים ובאים אלינו מעלה לתתא, ממעלה למטה. וכבר בארתי, אשר כל המציאות הנראית בדרכי הטבע שבעולם הזה, אין זה אלא משום שנמשכים ונרשמים כן מחוקים והנהגות שבעולמות העליונים הרוחניים. ועם זה, תבין גם כן, אשר המצוות שבתורה אינם אלא חוקים והנהגות הקבועים בעולמות העליונים, שהם השורשים לכל דרכי הטבע שבעולמנו הזה. ולפיכך, מתאימים תמיד חוקי התורה לחוקי הטבע שבעולם הזה, כמו שתי טיפות מים. וזהו שהוכחנו אשר החוק של אחרי רבים להטות הוא חוק ההשגחה והטבע.
יפה. שאלות? מה יש את זה לשאול? מה אתה זה? אני חשבתי אף אחד לא ישאל. נו.
רב, ז'תוז'ורי סדסת כזה.
בצרפתית, אז ודאי שיש לי.
I all the time had this question that they said that the truth is in the majority, but the Kabbalists they are all the time a small group.
זה לא ברור. הוא אומר, תמיד יש את השאלה הזאת, הוא אומר שהאמת היא אצל הרוב, אבל המקובלים זה קבוצה קטנה.
So how is it possible that the Kabbalists have the truth?
אולי בצרפת זה לא ככה. תשמע, אני אגיד לך פשוט. יש לפנינו מערכת?
כן.
במערכת הזאת נמצאת כל האנושות?
כן.
כל הנשמות, הכל נמצא במערכת?
כן.
אתה יכול להיות חכם הכי גדול. אם אתה תעשה משהו מחוץ למערכת, זה לא בחוכמה. זה לא נכון. החוק הוא שכל המערכת שהיא עובדת, היא חייבת להגיע כולה לתיקון. ולכן אתה חייב לדאוג רק שהיא תגיע לתיקון, כי גם אתה כלול שם ולא יכול להיות לבד. אז המערכת בעצמה היא הקיימת בלבד, והיא החוק, והיא המציאות, והיא התהליך שצריכה לעבור, הכל בא. ולכן אף אחד, עד כמה שהוא יהיה חכם, לא יכול לצאת ממערכת ולקבוע איזשהו חוקים, איזו צורות היחס, משהו מחוץ למערכת, לא לטובתה, לא בעקבותה. ממש. כי זה המציאות. לכן הוא אומר, כל דבר שאנחנו מטיבים למערכת, זה נקרא מצווה, שאנחנו מביאים אותה למצב יותר מתוקן. כל דבר שהוא נגד המערכת, שהיא תגיע לצורה יותר סגורה, יותר עגולה, יותר מקושרת, כן? זה אווירה, אם זה נגד זה. וכן, אין יותר, זה חוק אחד יש לך, חוק אחד, שהכל לטובת המערכת זה טוב, הכל נגד המערכת זה רע. לכן לא נשאר לך, תראה עד כמה שעולם שלנו לפי זה הוא הפוך, ועד כמה שבכל יום ויום אנחנו עוד יותר ויותר ממש הורסים אותו. זה נראה לי שזה מאוד פשוט.
So this law that the majority, the truth is in the majority, exists only in a group.
אז החוק הזה שהאמת היא לפי הכלל קיים רק בקבוצה?
לא, בכל העולם, בכל מקום. מה זה בקבוצה? אתה לא יכול להגיד שהוא קיים במשטרה, שהוא קיים בממשלה, שהוא קיים שם בכיתה בבית ספר. אנחנו מדברים על כללות של כל האנושות, ואפילו יותר מהאנושות. דומם, צומח, חי, מדבר. זה הכל מכלול אחד, רצון אחד, שהוא חייב להגיע להרמוניה הפנימית שלו, שכל חלק מסור לכל היתר המערכת בלבד. זה הגמר התיקון. ומה זה לכל המערכת בלבד? אם כולם מסורים לכל המערכת בלבד, אז מי מה הם? כולם אז דבוקים ונכללים בבורא. מגלים מימד יותר עליון מהחיבור שלהם, שזה התוצאה יותר עליונה מהחיבור. נגזרת, כמו שאתם אומרים.
סליחה, רב.
כן.
The 7 billion people are taking one direction, and the capitalists are taking another direction.
7 מיליארד אנשים לוקחים כיוון אחד, ומקובלים לוקחים כיוון אחר.
איך יכול להיות? איזה 7 מיליארד לוקחים כיוון אחד?
They think differently. The Kabbalists say that we need to unite, we need everything, and the world is going according to the egoists, the law of the egoists.
חושבים אחרת, מקובלים אומרים שצריכים להתאחד, והעולם הולך לפי חוק האגואיזם.
So, but the truth is the law of the altruism that the Kabbalists.
לא, אבל הכוונה היא שזה לטובת הכלל, או לא לטובת הכלל, שזה לפי החוק של ההתחברות או לא. לא שאתה עכשיו יכול, אתה יודע מה, תן לי כסף, הרבה כסף. אני אעשה לך כל העולם שיצביע לא חשוב למה. אני אשנה את היום בעזרת האינטרנט, פייסבוק, גוגל, מה יש עוד שם?
טוויטר.
טוויטר, כל מיני כאלה מערכות, כמה מערכות כאלה, אתה יכול לשנות דעתו של כל העולם. אז אתה רוצה ש... אתה רוצה להגיד שזה יהיה אמת, שזה יהיה נכון וטוב? אנחנו מדברים כאן על חוק שמצד הטבע כולנו מערכת אחת.
רב, what means that the truth is in the majority?
למה הכוונה שהאמת היא לפי הרוב, שאחרי רבים להטות? This is my question. האמת. זה השאלה שלי.
לטובת הרוב. לטובת הכלל. אבל זה לא כלל שאתה לוקח חלק קטן מהאנושות ואומר זה הכלל. אלא שאתה מסתכל על כל המערכת ואתה רואה אותה כמערכת סגורה, כמערכת אינטגרלית, כמערכת שחייבת להיות בהרמוניה, בהשלמה. מה זאת אומרת, מאיפה זה נובע? מזה שכל חלק חייב להשלים את השני, אחרת כל אחד חסר מאחרים. אז לכן החוק הוא חוק החיבור הנכון. אני לא מבין את השאלה.
No, my question is that we can see that the Kabbalists they have the truth, but they are not the majority.
לקבלים יש את האמת, אבל הם לא הרוב, הם המקובלים.
So it goes against.
אבל זה לא שהם קבעו, כמו שבעולם שלנו. קם מישהו ואומר ככה זה. למה? כי אני חושב. אין דבר כזה. למקובלים אין שום דעה משלהם. הם חוקרים את הטבע העליון, כוחות שמפעילים את העולם שלנו, ואת הכוחות האלו הם שחוקרים מבינים, ואת זה הם מגישים לנו. מה זה נקרא שזה דעתם? זה לא דעתם, זה מה שהם מגלים. ואפילו לפי ההיגיון שלנו, של האגואיסטים, זה נכון. אתה יכול לדבר היום על החיבור, על אהבה, על כל מיני דברים לכל אחד שבעולם, הוא יגיד לך בטח שכן, רק אף אחד לא יכול לקיים. אבל ההיגיון וזה כן, ודאי שמבין מובן. נו, תשאלו אולי עוד איזה צורות, אני לא יודע מה הקושייה. כן, אוריאור.
אני אנסה להסביר את השאלה של טרנס כמו שאני מבין אותה. הוא אומר, לכאורה, היה צריך להיות ללכת דווקא, זאת אומרת, שדעת המיעוט, הדעת של המקובלים, היא זו שתוביל, כי היא הדעה הנכונה.
לא, זה לא דעת של מיעוט. זה, יש בעולם שלנו המון קבוצות. כי העולם זה אגו מחולק להמרי קבוצות. קבוצה אחת חושבת כך, השנייה ככה, שלישי ככה. קבוצת מקובלים היא לא חושבת כך. היא אומרת, חבר'ה, בוא תשיגו את העולם העליון, שרשת, זאת אומרת, סך הכל, מה זה העולם העליון? רשת שמנהלת את המציאות שלנו הגשמית, ומשם אנחנו נבין מה בעצם הכי טוב לאנושות. זה לא דעה שלנו. זה כמו שאף אחד מפיזיקאים לא יכול להגיד, החוק של איזה חוק ראשון או שני של ניוטון נגיד, הוא צודק או לא צודק. ואתה מאמין לאדם הזה, לא? הוא אומר לו, הוא מזמין אותך, תראה, תיכנס ותבדוק ותראה שזה נכון. אחרי שזה נכון, אתה אומר שניוטון צודק או הטבע, החוק צודק? טבע, חוק. ניוטון סך הכל גילה את החוקיות הזאת בלבד. המקובלים רק מגלים את החוקיות הזאת. זה לא שזה דעה שלהם. מה שאם כן, אם בא איזשהו מרקל, מקרון, כל מיני, אני לא יודע מה, וכל אחד רוצה להגיד משהו, הם מוצאים מאיפה הם חושבים. מה שכדאי להם, זה עושים, מתוך האגו שלהם. כאן זה אף אחד לא אומר, ממקובלים לא אומר להם, ההפך, לפני שהם גילו את החוקים האלה, הם דרכו על האגו שלהם, הם השמידו אותו. אין כאן שום דבר שמצדם, שכדאי להם או לא כדאי. אתה רואה איך המקובלים שהם מתוך עם ישראל, מדברים נגד העם ישראל. איך המקובל, הבעל הסולם, אומר שהכל... כל הרע שבעולם קורה בגלל ישראל. איך יכול להיות דבר כזה? לא. לא ימין ולא שמאל, אף אחד לא יגיד לך את זה. כך אני לא יודע מי שם שמאל, היה פעם שלה מטלוני, כן? בזמני. וימין, אני לא יודע מי שם הכי ימין. יש מישהו? כהנה, כן. כהנה, גנדי, כן. כהנה נגיד, כן? אף אחד לא יגיד שעם ישראל השם. המקובלים כן אומרים. לא מבין? אז אין כאן, כי אין כאן דעה שלהם. זה נובע מהידיעת החוק הטבע. כן?
שוב, לפי מה שאתה אומר, החוק היה צריך להיות לפי יחיד לאותות, ולא לפי רבים לאותות.
לא, זה לפי החוק לאותות. אין, כי זה לא דעה של מישהו. זה לא דעה של המקובל.
אבל היא דעת מיעוט ביחס ל...
לא, זה לא דעה שלו. הוא גילה את זה, והוא אומר, תראה, זה כמו ש... מה, דעה של ניוטון, שהוא כתב את הנוסחה הזאת? זה דעה שלו?
בזמנו זה כנראה היה, זאת אומרת, גם כן, שהוא אמר את מה שהוא אמר, אמרו אנשים אחרים, שמה, העולם שטוח או העולם עגול? כאילו, היו, בא מישהו ואמר, קופרניקוס שמה, אני יודע...
מה אכפת לי מי אמר? הוא אמר לי...
הוא אמר, אבל תיאר חוקי טבע.
שהיא נמצאת בטבע.
בסדר, אבל באותו זמן, אף אחד לא רואה את זה כמו, רואים את הדברים האחרת, חושבים שהוא משוגע. אז על המקובלים גם חושבים שהם משוגעים.
איך שמקבלים אותו זה משהו אחד. ומאיפה שהוא לוקח את זה, זה משהו שני. תבדילו קצת, מה אתם כאלה קטנטנים? אני בדקתי איזה חוק, ואני מביא את זה לאנושות. אנושות יכולה להגיד עליי משהו, מה שהיא רוצה, שזה עזוי וזה כלום כלום. אבל בעצם אחרי שאנחנו רואים ובודקים, אז מה אנחנו רואים? שאדם גילה. הוא סך הכל גילה, אבל מציאות זה מציאות, ואדם זה סתם איזה מין צ'ופצ'יק שגילה את הנוסחה. אנחנו משתמשים בנוסחה מפני שנוסחה הזאת באה מהטבע. שבטבע יש כאלו היחסים, נוסחאות, נוסחאות. מה זה בטבע? טבע זה מתמטיקה. זהו, נוסחאות. לכן זה תלוי במקובל שהוא גילה? מה זה חשוב שהוא גילה? זה או זה או זה. לא חשוב. העיקר שאנחנו מכירים את הטבע. זה החשוב. וזה הבדל בין מה שאומרים מקובלים ובין מה שאומרים כל המדענים האחרים. לא מדענים, מדעני הטבע. כן? אלה כל מיני כאלה ש... זאת אומרת, קודם כל... העיקר זה האם ישנם הוכחות. אתה מבין? מה כל הבעיה של פוליטיקאים, כלכלנים, כל מיני אלה? אין הוכחות. זה לא מדע. זה לא מדע. לא. הקבלה אומרת לו, אני מדע, רק אני מצטער, שם מספיק לך לגמור אוניברסיטה כדי להיות מדען, נגיד, באיזה... במדעי העולם הזה, כאן אתה צריך לגמור הרבה יותר מאוניברסיטה. נכון. אתה צריך לתרוח, לשנות את עצמך. לשנות את עצמך. אבל זה גם כן, אחרי זה אתה מגלה חוקים. זה שיטה שונה לגילוי הטבע. אבל אתה מגלה את הטבע כמו בכל מדע. ולכן זה לא שמקובל מביא דעתו. זה לא דעתו. הוא לוקח זה מהטבע, ומה שהוא מגלה, זה דווקא נגד הטבע שלו, הטבעי, האגואיסטי. כל מה שהוא מגלה, הוא מגלה ההפך, בהתנגדות, עד שזה מתגלה בו, בכל החומר שלו, זה מקופף אותו, זה ממש... שובר אותו מבפנים, עד שהוא רואה בתוך התכונות שלו, עד שמתגלים כל ההבחנות האלה, בכל מיני צורות כאלה, שזה לוקח לו המון דם ועצבים וחיים, עד שהוא מגלה את זה, הוא מגלה כל החוקים הפוכים מהגשמיות, מהטבע שלו, ובצורה שזה קורה בו, בפנימיות שלו, בצורה הכי פנימי. אז... לכן אי אפשר להגיד שזה הוא רוצה שככה זה יהיה אומה. זה מתגלה פה בצורה... זה יותר אובייקטיבי, אתם לא... תחשבו על זה, אנחנו יכולים לדבר על זה. לי זה מאוד חשובה, הנקודה הזאת. כי בהסבר שלנו היא מאוד חשובה. שמקובלים זה לא פילוסופים, שההוא חושב כך, הוא חושב כך, אחרי כמה שנים מגלים שההוא לא מבין והוא לא צודק. כאן זה אין דבר כזה. יש הרבה קופצים. נו, מיכאל.
אז עכשיו שהבנו מה הכוונה, אני עדיין לא מבין מה המהות של הקטע הזה.
אחרי רבים להטות, זה לא שהם יגידו, שוב אני אומר לך, תתאר לעצמך מה שיגידו הרבים, מה שלטובת הרבים, האמיתית, לפי זה צריכים להטות.
אבל מה זה אומר כלפי היחיד? מה זה אומר כלפי היחיד? שהוא כותב פה שיש
יחיד. שיחיד חייב להתכופף כלפי החברה.
מה המשמעות, למה? כאילו, מה במה שהוא כותב מסביר את ההתכופפות הזאת? מה הסיבה שהיחיד צריך לבטל את דעתו, שהיא לכאורה מתקדמת יותר, הוא כותב, ודווקא ללכת כלפי הרבים, לטובת הרבים?
לא אחרי הרבים.
לטובת הרבים.
לטובת הרבים.
כן, no. למה שהוא יעשה את זה? אם הוא רואה, כנראה שהוא כותב שהיחיד רואה, הוא רואה אחרת מאשר טובת הרבים. היחיד המתקדם יותר, המפותח יותר.
אתם רוצים להוריד אותי לעולם הזה. נגיד שאני מגיע לאיזשהו מדינה, כן? שיש שם נגיד 100 מיליון איש, וכולם הם חושבים כך וכך, ואני צריך גם כן להתקלל בהם וללכת כך.
אז זאת עוד שאלה אחרת.
זה ממש לרגרסיה של האנושות. לא. אז יש כאן דבר שאחרי יחיד לאותות ואחרי רבים לאותות. אחרי יחיד לאותות אנחנו צריכים לשמוע דעתו של יחיד, עד כמה שהוא רוצה ללכת אחרי הרבים, לטובת הרבים.
כלומר, אנחנו מדברים על השפעה במקום על קבלה. זה מה שהוא כותב?
כן, בטח. זה יפה, אנחנו נצטרך לקרוא שוב את הקטע הזה. כן, בינתיים נשמע שאלות.
אני רק רוצה להגיד, אני חושב שההבדל הוא שלוקחים, כאילו מי שלא מבין, לוקח את המשפט הזה אחרי דין הרבים להטות ומסתכל על המצב היום.
נו, אנחנו לא מדברים על דברים כאלה.
לא, אני מסכים, אז אני רק רוצה להגיד, מה שיסגור את זה, זה להבין שזה חוק שהאנושות עדיין לא הגיעה אליו, ולכן זה הפער.
נכון.
זה הפער, כי אם מסתכלים על היום, אומרים זה לא הגיוני, אבל ברגע שנגיע למצב הזה, הפער ייסגר.
כן. נכון. עוד מי שרוצה להגיד, כן.
רציתי לשאול אם החוקים שהמקובלים מגלים, אם המקובל מגלה שזה מתקיים בחברה, או שזה לא מתקיים.
לא.
מחוצה לו כביכול הכל חוקי הטבע. נכון?
יש חוקי הטבע התחתון, ויש חוקי הטבע העליון. חוקי הטבע התחתון, איפה שאנחנו יכולים להשיג אותם בחמישה חושים שלנו, ובעזרת המכשירים הנוספים לזה, זה נקרא מדע. הגילוי, חוקי הטבע העליון שמנהלת אותנו, הרשת שמנהלת אותנו, היא נקראת אלוקים, ומחקר שלה זה נקרא חוכמת הקבלה.
רציתי שמקובל...
ואין קשר כביכול בין זה לזה. זה ודאי שכל החוכמות העולם הם כלולים בחוכמת הקבלה, אבל השיטות הן שונות.
אני פשוט שואל, כשמקובל כותב, כאילו, מחוץ עלו ספרים, או מפרסם משהו, מה הוא מצפה שיקרה? כי הוא פונה בעצם למערכת שהיא קיימת, שחוקים בה מתקיימים, שהוא מגלה שהכל... מה, לאיזה נקודה בדיוק הוא פונה?
מקובל כותב בשתי רמות. רמה אחת, שהוא כותב למקובלים כמוהו, בעלי השגה, כמו שנגיד תלמוד עשר ספיר שלמדנו עכשיו, כן? אז בעלי הסולם כותב את זה לבעלי השגה, ולאחרים מי שרוצה זה רק עם האור המחזיר למוטף, אור מקיף, שלא מבינים שם מילה אחת, עד שמשיגים, ורק במידת ההשגה אפשר להגיד שאתה פותח ספר, כן? או שהוא כותב ספרים פופולריים כאלה, פופ חוכמה, כן? פופ מדע, כדי למשוך אותם לזה, להסביר בצורות ארציות משהו על המערכת העליונה?
והוא מצפה ש... מה הוא מצפה שיקרה? שיקיימו... הוא
מצפה שאלו שיש להם נקודה שבלב יתקדמו ויכנסו לעבודה רצינית כדי להיכנס בעצמם למחקר, לגילוי הבורא אל נברא. ודרכם יבוא, הוא מעביר לאחרים גם כן את היכולת הזאת במשהו להיות קשור לזה. יש רק יחידים שהם יכולים להיות במחקר הבורא, אבל כל אחד מהם יכול להעביר האור ליתר שהם נמצאים במערכת בדרגות יותר נמוכות.
שאלה אחרונה, המקובל, כשהוא חוקר את החברה, הוא מגלה שהחברה האנושית מקיימת את כל חוקי הטבע, או שהיא לא מקיימת את חוקי הטבע?
מקובל שהוא מגלה את העולם העליון, הוא מגלה שכולם נמצאים בעבודת השם הטהורה, שהכל מתוקן. אין אכזר בבית המלך. כן, אפרים.
רב, בשיעור הראשון אמרת שאם תתאחדו במשימה היומית, תתאחדו בבקשה אחת, אתם תשפיעו. האם המשימה היומית לא צריכה היום להתחיל להתכוון למקום הזה של תיקון העולם בבקשה ותפילה שלנו ביחד לאיזשהו מקום של תיקון?
אתה צודק. חסר לנו להתפלל עבור העולם. זה נכון. הוא באמת מאוד מאוד זקוק לזה. אנחנו נמצאים במצב מאוד לא טוב. מצד אחד. מצד שני, זה דרך הכרת הרע, אז... אבל לא כדאי. הכרת הרע יכולה להיות אפילו שתופסים את המחלה באמצע לפני שהיא מתפרצת.
אז עדיין המשימה היומית צריכה להיות במקום של החיבור בינינו?
חיבור בינינו ולמען דרך העולם להשפיע לבורא. הסוף צריך להיות בכל זאת בו. אבל כדאי לצרף לזה את העולם שהוא באמת מגלה מיום ליום את עצמו בצורה אנושה יותר. שיקגו.
רב, every time we talk about freedom with the new students,
כל פעם שמדברים על חירות עם תלמידים חדשים, תמיד יש את השאלות האלה של לוכחות ומקובלים. לא נראה לי שיש למישהו בעיה עם להסכים עם זה שאין חירות, אבל כשאנחנו מדברים על החירות שכן יש לנו, שם לאנשים יש בעיה.
What we learn about pleasure and
suffering. זה גם קשור לתענוג ומחוב.
Do we have to believe that?
אז אם אנחנו צריכים להאמין בזה מעל הדת, בהסבר שלנו, איך עושים את זה?
אנחנו נדבר על זה. אנחנו מחר לא נתקדם, אלא נקרא שוב אחרי רבים לאותות, ונראה מה עושים. נראה איך מספרים את זה. אם זה באמת, אנחנו צריכים להכין את זה, את הקטעים האלה להסבר, אז נצטרך לדבר על זה. אני היום לא כל כך מרוכז, יש לי שם עבודה אחרת גם כן. טוב, אבל שאלות גמרנו. כן, נו, בבקשה.
Yeah. Friend Rav, I'm not asking question, I just want to...
אני לא שואל שאלה, אני רק רוצה לחלוק חוויה של מה שקרה אתמול.
Yes, together with Shimon, with Hao Yu, with Ranis, we went to the north.
יחד עם שמעון, היו ורניס, נסענו לצפון, לגולן.
What is going to happen? I just follow Shimon.
ודעתי מה יקרה, רק נסעתי אחרי שמעון.
And we went to one place called Katzrin.
והלכנו למקום שנקרא קצרין.
Small city.
עיר קטנה.
In the night... We went one place, it's a bomb shelter.
הלכנו למקלט שם, מקלט נגד פצצות. ואז חברים פתאום התחילו להגיע. ממקום ריק שאין בו כלום, החברים הגיעו והביאו הכל, ואז ראינו שכל החברים מצטרפים למאמצים האלה לבנות מרכז חדש שם.
Yeah, it's a really great experience.
התרשמות אדירה.
One saying that how the friends how
עד כמה החברים מתרגשים לגבי המרכז החדש שלהם.
Really congratulations.
ממש ברכות לכל הכלי העולמי. וההתרשמות השנייה היא שאנחנו לומדים על איך החברים עובדים כשהם מתאספים יחד, עובדים יחד.
שימון
ואלישע העבירו להם שיעורים, היה סדנה, קבענו מזוזה, הדלקנו נרות חנוכה.
זה ממש
המקום ממש פתאום התמלא באור.
It's unbelievable.
זה לא יאמן. בשבילנו, בשביל הכלי העולמי, אנחנו ממש צריכים ללמוד מהחברים איך לבנות קבוצה. צריך המון סבלנות, המון מאמץ. אני יודע שפעם שימון, אחרי זה חיים טורקי, אני יודע שנסע גם לגולן. אני רק רוצה להגיד לחיים, לחברים שלנו, ושאנחנו כולנו צריכים לשמוח שיש לנו מרכז חדש שנולד, מדרגה חדשה של חיבור, בואו נעבוד עליה יחד כדי להביא עוד ניסים לחיים.
можно тоже да я скажу просто благодарность за проведённую стажировку.
גם אני רוצה להודות על הסטאז' שעברתי פה.
Да, мы сегодня с Хаю уезжаем.
היום אני והיו נוסעים.
большая благодарность Творцу.
שלי ממש הכרת תודה ענקית לבורא, לרב, לקבוצה.
Да, особая благодарность за кухню, за
במיוחד למטבח, על האפשרות לעבוד במטבח. זהו.
טוב. אני מקווה שזה סימן טוב להרבה אנשים, להרבה חברים שלנו בחול, שגם כן יכולים לבוא וממש להיות כאן אצלנו זמן מה, להתקלל איתנו. כן.
אנחנו רוצים לעשות עדכון על הכנס גברים.
בבקשה.
אנחנו רוצים לעדכן שאתמול נפתחה הרשמה לכנס הגברים.
כנס גברים זה שיהיה כאן,
שיהיה כאן בבניין, בחמישי לשישי לינואר 2018, mm-hmm. זה שישי ושבת. הרשמה לכנס נפתחה אתמול, היא תיסגר ב-30/12, שבוע לפני הכנס הרשמה תיסגר. Mm-hmm. קבלת פנים תהיה ביום שישי, החל מהשעה 2:30 בצהריים, וסגירת הדלתות לכנס תהיה בשעה 3:30 בצהריים, שעה לאחר מכן.
ביום שישי.
כן, ביום שישי. יום שישי, 2:30 בצהריים, תהיה קבלת פנים. כל הפרטים על הכנס, הרשמה והלוז נמצאים בדף הכנס באתר סביבה טובה. כמו כן ניתן לשלוח הערות והצעות על לוז ותוכן בדף הכנס. יש שם מייל.
זה, למה זה כל כך מאוחר ביום שישי?
אז הוצאנו סקר לפני שבוע או שבועיים, והיה הצעה להתחיל ב-10 בבוקר או להתחיל ב-3:30-4 בצהריים. רוב החברה רצתה את ה... שעה הזאת.
בגלל שאנשים עובדים או בגלל ש... מה הסיבה?
רואי? לא רשמו סיבה.
מי עובד ביום שישי? לא. סך הכל.
אבל יש אנשים מחוצות ישראל, אבל לא רק
ישראל. גם ישראלים, אני מבין, אבל... וזה חייך... אז עד שהם גומרים בעבודה, עד שהם באים... טוב, ועד איזה שעה
עד שבת בשעה 4 בצהריים.
טוב, בסדר.
אנחנו גם בסוף השבוע נציג את הלוז לפני כולם, אחרי כל ההערות וכל הדברים שהחברים ישלחו, ונעשה בירור משותף עם כולם פה בשיעור.
זה בקשר ללוז, מה עוד? חוץ מזה, מה עם שיעורים? סגרתם אתמול שיעורים.
כן, יש לנו 4 שיעורים.
4 שיעורים. ומתי נקבל חומר? מחר. אנחנו צריכים להתחיל ללמוד. כן. דרך אגב, רק שיהיה מובן, מי שנכנס לכנס הוא לא יוצא. זאת אומרת, מהתחלה ועד הסוף, אין יציאה באמצע, אין גם כניסה באמצע, כלום. נכנסים, סוגרים, דלתות גמרנו.
זה נשמע טוב.
כן.
שימוש נכון, אמרת, בנחש הופך אותו למטה, שזה קו האמצע, וצריך לכבד אותו.
כן. בטח שמכבד נחש. כל התקיפות שלנו קדימה, זה הוא נותן. אם לא אגואיזם, היינו מתקדמים, וכלפי הבורא במיוחד. ככה האגו בעולם הזה זה עוד לא נחש. נחש שממש כך עובד בך נגד הבורא.
את זה ממש...
ועל ידי זה אתה מתקדם אליו דווקא, לבורא. כן.
כל זה ממש הרגשתי, אני חושב שכולנו הרגשנו את זה אולי, אבל מה שככה הציק לי כל השיעור זה איך אני מחבר את זה, איך אני עובד על הכבוד הזה בנוגע לעשירייה, ממש לקשור את זה לעשירייה, לעבודה שלנו שם.
כלפי עשירייה זה הנחש? בדיוק. כלפי עולם הזה כל הדברים האלה זה לא נחשב, זה לא. אלה דווקא כלפי החברים.
רק שם זה בעצם רלוונטי.
כן, שם הוא נמצא מחטט, שם הוא ככה הולך וכל הזמן נעלם. אבל רק היחס שלך לחברים, או שזה נחש, או שזה מטה, שאתה מגלה על ידו את הבורא.
חבדהו וחשדהו.
על החיים. ובינתיים? מי שימה, מאיפה? שיקגו, בבקשה.
Today with us on duty.
היום היו איתנו יוקנעם,
נובוסיבירסק,
פולין,
הולנד,
פתח תקווה, עשירייה מספר 24, ואנחנו כאן בשיקגו. המשימה היומית היא במהלך היום מבררים איך עובדים עם המטה והנחש ביחס לעשירייה, ואיך להשתמש בזה בפועל בפעולות בינינו, כדי להביא תיקון לעולם ולהביא לו נחת רוח. שוב, במהלך היום מבררים איך עובדים עם המטה והנחש כלפי העשירייה, איך להשתמש בזה בפועל במעשים בינינו כדי להביא תיקון לעולם ולעשות לו נחת רוח.
לחיים.
הודעה אחת לפני סיום, שיעור זוהר. הנכם מוזמנים לצפות הערב בשעה 18:30 בשיעור זוהר בשידור חי עם הרב לייטמן. תודה לצופים בטלוויזיה ויום טוב. לקבל את החיים במתנה. מכללת קבלה לעם שמחה להזמינכם לשיעור התנסות בקורס יסודות חוכמת הקבלה. השיעורים יתקיימו במהלך חודש דצמבר בסניפי המכללה ברחבי הארץ. הכניסה ללא עלות, בהרשמה מראש. לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר קבלה לעם www.kab.co.il או להתקשר לטלפון 1-700-509-209. ועכשיו נשיר.
מסביבנו לפעמים זה שובר לי את הלב. אם הגענו עד כאן זה סימן שכבר אין חזרה, אז קדימה לדרך ויחד נעיר את הנשמה. בואו נרקוד, בואו נשיר ונתחיל לפזר אהבה באוויר. לא נתייאש, לא נעצור, נלך רק ישר, לא נביט לאחור. Shalom, Abim.